בלימוד שלמדנו על ראש השנה דרך חנה אמו של שמואל נשארה שאלה שבעצם לכאורה רק נוגעת טוביה, תודה רבה עבדוך העמים, שהיא נוגעת אפשר להגיד לקרוא לזה מקומית למה שאמר אלקנה לחנה, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. וכמו שרואים כאן בפסקה 7, חז"ל מבינים בפסוקים שיש בכל הבירור הזה בין אלקנה לחנה יש עולם ומלואו. הפסוקים שראינו על אלקנה וחנה היה תיאור שאלקנה עולה מעירו להשתחוות למשכן השם בשילו מימים ימימה. אז כמו לומר בשפה שלנו, כך הוא היה עושה תמיד. אבל חז"ל מבינים שהנבואה לא מתארת פרטים אלא אם כן יש בהם ביטוי איכותי. איזה איכות נמצאת במושג הזה מימים ימים? אומר המדרש, מאוד דומה לזה מובא בתנא ואליהו, פרק ח', וגם כאן, בילקוט שמעוני. אלקנה ואשתו, בניו ואחיותיו, וכל קרוביו, היה מעלה אמו לרגל. כשאדם הוא במהלך ציבורי, אלקנה היה אחד מגדולי הדור, משפחתו איתו, הפעולה שהוא פועל היא פעולה יחד עם משפחתו. באים ולנים ברחובה של עיר. למרות שזה לא המקום המקובל, למרות שהיה ראוי שהאדם שהוא מגדולי הדור הוא שן בתנאים נורמליים, אז המשפחה ישנה ברחובה שלי. והייתה המדינה מרגשת. את אנשים באותו יישוב, ההורים אחד מגדולי הדור ישן ברחוב, היו, זה היה מרגש אותם, היו שואלים מה זה, מה קרה, למה לא תשנו בצורה נורמלית? והיו שואלים אותם, להיכן תלכו? ואומרים, לבית השם בשילו, שלכאורה זה לא תשובה מספקת, מפני תודה, תודה רבה טובה, תודה גדולה, מפני שאפשר ללכת למשכן השם בשילו, כשמגיעים לאיזה מקום לישון בתנאים נורמליים, לנוח, אחר כך להמשיך למחרת. לכן התשובה לא נעצרת כאן, אלא כתוב שמשם תצא תורה ומצוות. שזה ניסוח מאוד מיוחד, כי משכן השם בשילו הוא מקום של קורבן, קורבנות, הוא מקום של תפילה. זה לא בדיוק בית מדרש. למה? התשובה היא לא ככה טוב. תודה, תודה רבה. למה התשובה היא שמשם תצא תורה ומצוות? יכול להיות שבעצם גם אם מדובר בשילו ועדיין לא בירושלים, המושג הזה משכן השם בשילו, זה לא סתם לידו כתוב ועלה האיש ההוא מימים ימימה. המושג הזה של עלייה לרגל הוא לא ביטוי חיצוני מאיפה אדם מגיע ולאן הוא הולך, אלא מנקודת המבט הרגילה שלו הוא הולך לפגוש מקום שהוא בעצם תמצית החיים שלו. משם תצא תורה ומצוות, כמו לומר משם החיים. כי אנחנו נכנסים לראש השנה תמיד עם פרשת ניצבים, לפעמים ניצבים וילך, לפעמים ניצבים כשלעצמה. יש ציווי בפרשה הזאת, שהוא לכאורה מיותר, הוא כל כך מובן מאליו, הוא כל כך טבעי שלא ברור שמה לצוות עליו. התורה אומרת, ובחרת בחיים. מי לא רוצה לבחור בחיים? למה צריך תורה בשביל זה? אבל פה למשל רואים אצל אלקנה, שהוא אומר משם תצא תורה ומצוות, הוא בעצם אומר, זה המקום שמברר את התוכן של החיים, שמברר את הזהות שלי, שמברר את סדרי העדיפויות שלי. משם אני מקבל את הטעם של החיים. כמובן שאלקנה, אם היה יודע שיש קוקה קולה, אז יכול להיות שהיה עולה לשם לרגל. אבל הוא עוד לא נאור, עוד לא מספיק מפותח. אחרי שאמר להם שמשם תצא התורה ומצוות, שזה לכאורה מאוד מחדד את הפער בינו לבינם. הם לא מבינים מה הוא עושה. והוא חי עם האמת הפנימית שלו, הוא אומר, זה המקום הכי חשוב בחיי, ולשם אני עולה. אבל מה הוא אומר? פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. תודה רבה על השתייה. יש שתייה בחוץ. ואתם, למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? יש משהו מאוד נקי, מאוד טהור, במילה שהתורה פותחת את הפרשה. אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, כולכם, מעבר כל החילוקים, כל הקבוצות, כל העדות, כל הדעות, לא נמחקים ההבדלים בראש השנה, אבל נכנסים לראש השנה עם הביטוי הזה, כולכם. מה משתף? מה יכול להיות סביב? מה אפשר להגיד את המילה הזאת? כולכם. הרי הסגנונות הם שונים, דרכי החיים שונות. נחלקו אפילו בשאלה האם כדורגל בשבת או לא. אז מה יכול להיות משותף בעצם? נשמה. אלקנה מאמין בנשמה. הוא אומר להם, נכון שיש פערים בינינו. נכון שדרך החיים שלי לא מובנת לכם. אבל זה פער בתודעה, זה פער ברצון, זה פער בחשיבה. בנשמה אין פער. אתם כמוני. אז למה לא תבוא איתי? השייכות שלכם למשכן היא לא פחות מהשייכות שלי. זה דבר מדהים. בהרבה מקומות בארץ יוצאים אנשים שקשורים לגרעינים תורניים, קשורים לקהילות, קשורים לישיבות, יוצאים בראש שנה אחרי תפילת ותיקין לרחוב ושואלים אנשים, אתם רוצים שיתקע לכם בשופר? ושמה פה שואלים אנשים, רואים אדם נוסע, הוא מדבר בפלאפון בראש השנה, למה הוא שייך? איך היינו מכנים אותו בקטלוגים הרגילים? הבן אדם מסכים. אחרי שהוא מסכים, מתחילים לתקוע. כשתוקעים, הבן אדם בוכה. זה מה שכתוב פה. כששאל אלקנה, למה לא תבוא עמנו, ונלך יחד, מיד עיניהם משגרו דמעות. סוף סוף מישהו נגע במקום עמוק בנשמה שלהם. באווירה המודרנית יש הרבה כלי נגינה, והאיכות שלהם והשילוב ביניהם יכול להיות זוויות שונות. השופר מהבחינה הזאת הרבה יותר פשוט ופחות מתוחכם, אולי גם פחות מפיק צלילים, ומכלים אחרים לא בטוח שמשם, כמו שכתוב כאן, עיניהם משגרו דמעות. יש משהו בשופר כנראה שהוא מעורר מעבר למחיצות הרגילות את המקום שנקרא נשמה, שהוא לא מוגדר, בהרבה פעמים לא רואים אותו, אבל הוא נמצא. והשאלה הגדולה שעומדת לפני אלקנה היא לא מה חווה דעתו על הסיכוי לעורר את הנשמה. היא לא מה חווה דעתו על המעשים של האנשים. לא מה חווה דעתו על הדעות שלהם. אלא האחריות שעומדת עליו היא קודם כל להאמין שיש בהם נשמה. לא לפנות למציאות החיצונית. במידות של רחמים, להלכה אנחנו אומרים את שתי המילים הראשונות, שהם שם השם, אבל בהפסקה. אומרים השם, מחכים קצת, ואז אומרים פעם שנייה. אומרת הגמרא מסרט ראש השנה בדף י"ז, אני השם לפני החטא, אני השם אחרי החטא. נשארה הנשמה. זה לא אותה מציאות אמנם, ברור שהחטא קלקל, ברור שצריך לעשות תשובה, אבל כשמתעוררת הנשמה, בעצם הכוח האלוקי שהיה בישראל, שהיה באדם, הוא נמצא. העבירה לא חילתה אותו. יכולה לפגוע במישורי חיים שונים, והנשמה היא לא פוגעת. כשהיו עיניהם שגרות דמעות, אומרים להם, נלך עמכם. לפני שאלקנה, כשדיבר עם האנשים, אמר להם שני דברים. והחידוש של הראשון הוא כבר חידוש. למה לא תבואו? למה לא תלכו למשכן השם בשבילו? אבל זה לא היה מבליט מספיק את הנשמה המשותפת, את הביטוי כולכם. לכן אלקנה אומר, למה לא תבוא עמנו ונלך יחד? לא שרק באופן חיצוני הייתה לי משימה שתבואו למשכן השם בשבילו, אלא אם באמת מדובר בהתעוררות הנשמה הפנימית שיש בכם, היא קשורה אליי, היא קשורה למשכן אלינו, היא קשורה למשכן השם בשבילו, לכן נלך יחד. והתשובה ממילא, יותר משהיא מדגישה, אנחנו רוצים להגיע למשכן, היא אומרת, נלך עמכם. הצלחת לעורר, הצלחת לגעת בנקודה הנשמתית שבנו. ואומרים להם הן, עד השנה הבאה, 5 בתים, ועד 10 בתים, עד שהיו כולם עולים, בדרך שהיה עולה שנה זו, לא היה עולה שנה אחרת. ובעצם, כל ישראל, אחרי שנים, כל ישראל היה עולה לרגל. מדינה שלמה, עוזבת את בתיה, עוזבת את יישוביה, עוזבת את מפעליה, עוזבת את עסקיה, ועולה למשכן השם בשבילה. מדינה שלמה, ציבור שלם, דור שלם, הבין מאיפה הוא מקבל חיים. הבין למה לא עד כדי לישון ברחוב, אבל הבין למה אלקנה עשה את זה, וזה עורר אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות. בשמיעה שלנו היום, להכריע, זה אומר צד אחד גובר על צד שני. אבל בשפה של חז"ל לפעמים מכריע זה מברר. עשית סדר נכון. שני כתובים המכחישים, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. הכתוב השלישי לא עוסק בשאלה איזה פסוק מבין השניים עדיף, איזה פסוק יותר צודק, איזה פסוק מנצח. אלא תפקידו של הכתוב השלישי לשים כל כתוב במקום שלו ולסדר אותם נכון. אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, זה בעצם כמו לומר, אתה ביררת מי הם. עזרת להם לברר מי הם. זה נקרא להכריע לכף זכות. יש תיאור כזה בנבואת מיכה לפרק ז', הוא בעצם מבטא, רומז ל-13 מידות. מיהל כמוך עושה עוון עובר על פשע. מי זה נושא עוון? הקדוש ברוך הוא. מי זה עובר על פשע? לכאורה גם הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא בראש השנה בדף י"ז, למי נושא עוון? למי הקדוש ברוך הוא סולח? למי שעובר על פשע. מי שמעביר על מידותיו. יש שם תיאור שמתאר אותו, מתאר את הגמרא, את רבא בריד רב רבונה בריד רב יהושע. הוא רבונה היה במצב קשה, חולה, במצב מסוכן. נכנסים לבקר אותו, בין הנכנסים הפאפה. הפאפה רואה את מצבו של רבונה בריד רב יהושע, והוא אומר לאנשים, תכינו את הבגדים המתאימים, זהו. נגמר פרק שליחותו של רבונה בריד רב יהושע. לפתע מתעורר רבונה. ואז רפאפה נרתע ומתבייש שהוא כבר הכין את הדרך. אומר לו רבונה בריד רב יהושע, האמת היא, אתה צודק. לא טעית. הוא היה בעולם שכולו אמת. אז הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר, לבן של מעלה, תניחו לו, הוא מעביר על מידותיו, תעבירו על מידותיכם. זה צד מסוים של להכריע לכף זכות, זה להעביר על המידות. זה בעצם להאמין שמי שפעל מולך, יש בו נקודה פנימית טובה. הוא טעה בזיהוי של המצב, הוא טעה בתגובה, הוא טעה בהבנה של מה שהוא צריך לעשות, והוא צריך לתקן את מה שהוא טעה. אבל שוב, זה לא מכחיד, זה לא מכחיש, זה לא מבטל את נקודתו הפנימית. אתה אלקנה הכרעת את ישראל לקו זכות. אתה האמנת וגילית בתוך אמונתך את אותה נשמה שיש בהם. על כן מוסיף המדרש, וחינכתם במצוות, גם הוצאת את זה לפועל. לא רק שהאמנת בנשמתם, אלא אמרת בוא איתנו, בוא נלך יחד. והחינוך הוא בעצם מגמת ההוצאה אל הפועל שאותם כוחות פנימיים. וזכו רבים על ידך. אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לקו זכות, ויחנך אותם במצוות. ולמדת שבשכר אלקנה שמואל. זה לא מספיק. אלקנה לבד, עם כל גדולתו, הוא לא יכול להוליד את שמואל. בשביל זה נמצאת חנה. אבל חנה לא יכולה להוליד. השם סגר רחמה. מה שאמרה חנה, הוא זכרתני ולא תשכח את אמתך. כשאין לה ילדים, הרי הפסוק טרח לומר פעמיים ושלוש, והשם סגר רחמה. אי אפשר להגיד השם שוכח אותה. השם זוכר אותה ולא רוצה שהיא תלד. איך יוולד שמואל? מבחינתה של האומה הישראלית, היה בכך צורך קריטי. שמנו לב שהפסוק מסיים את תיאור עלייתו של אלקנה ואומר, שם חופני ופנחס כהנים להשם. מה חשוב לפסוק להזכיר אותם? לפי חז"ל, על פי מדרגתם, הם לא התנהגו כשורה. הם מעלו באמון הציבור. הם לקחו דברים שלא מגיעים להם. הם עקבו את הנשים הילדות מלחזור הביתה. היה צריך להחליף אותם. צריך להחליף את ההנהגה. איך יוולד אדם? איך תיוולד נשמה שלא רוצה לעשוק, שאין לו שום עניין להסתרר על הציבור? איך היא תיוולד? לכן אומרת חנה, וזכרתני ולא תשכח את אמתך. כלומר, אין לה שום ספק שכשההנהגה האלוקית מונעת ממנה ללדת, המכוון האלוקי יודע מה שהוא עושה. אבל היא רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכור אותה. כלומר, ברא אותה השם עם יכולת להוליד. אבל הוא לא מאפשר להשתמש בזה. הוא לא מאפשר לגלות, הוא לא מאפשר להציף את אותו כוח שאיתו יכולה חנה ללדת. לכן היא אומרת, זכרתני ולא תשכח את אמתך. בשילוב הזה איך נוצר מצב שמתגברים על המחסום הזה? לא רק שברור שהקדוש ברוך הוא החוסם, לא רק שברור שהקדוש ברוך הוא הנותן את האפשרות ללדת, אלא ברור שהוא עושה את זה לטובה. כל המחסומים שהקדוש ברוך הוא חוסם אותנו, זה לא כדי שנשאר בבקשה להתיר את המחסום, אלא כדי שנברר מה צריך להיות מתוקן כתוצאה מהמחסום, מה צריך להתחדש כתוצאה מהמחסום. זה רגע לפני שאנחנו מסתערים על השגת הבקשה. זה הרצון לשנות. רואה אדם, אומר רבי חמה, בגמרא בברכות, למד א', רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר. כך אנחנו מסיימים את פרק כ"ז בתהילים. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. זה מסלול מאוד עדין, מאוד מדויק. קווה אל השם הוא לא עכשיו עם מושא. מה אתה רוצה? את זה תקווה שהשם ייתן. לא שהשם ייתן, תקווה אליו. תכוון את מחשבותיך, את רצונותיך, למה שקדוש ברוך הוא רוצה. במהלך הזה שאתה מכוון אל מגמת הקדוש ברוך הוא, תראה, אומר הרב קוק, נחסמת, זה אומר שעוד לא תיקנת מספיק. על זה תתפלל. גם על הכוח לתקן, גם לזהות נכון מה לתקן, בזה תתרכז. כתוצאה מכך תשיג את מבוקשך, אבל זה לא הנושא העיקרי. נחסמת חנה, מה ישנה את נקודת המבט? אומר המדרש בהמשך, בהמשך פסקה 7, כששאל מי ששאל, איך מסוגל אדם, בעוד הפסוק נוקט מילה שמבטאת את עומק החיבור בין איש ואשתו, איך הוא מסוגל להגיד שהוא יותר טוב לה מעשר הבנים? אומר המדרש, אם היה כתוב אני טוב לך, השאלה הייתה נכונה. יש בזה איזה צליל של השוואה ויתרון זה מעשר הבנים. אבל אנוכי, לא כתוב אני. והלשון של הנבואה היא מדויקת. יש סיבה למה הקדוש ברוך הוא אמר לנביא שמואל, את זה תכתוב, אנוכי. אמר לה, בריך יהיה בחלקך, בוראך יהיה בחלקך. מה הכוונה? כמו דעת אמר, אנוכי השם אלוקיך. המילה אנוכי היא נכון שנמצאת בפסוק, אבל היא פותחת פתח למילים אנוכי השם אלוקיך. כי בעצם המושג בוראך יהיה בחלקך פירושו. כשאמר לה אלקנה חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי? הוא לא אמר לה לא לעשות את זה. הוא אמר לה, אל תישארי שם. אל תסתפקי בכאב. תהפכי את הכאב למנוף. מה המנוף? תמליכי את הקדוש ברוך הוא על הרצון ללדת. תקראי לו צבאות. תקראי לך אמתך. מה אתה אלקנה עושה בשביל זה? אני ישן בלילה ברחוב, בדרך למשכן השם בשבילו. אני לא יכול לחזור לעולם החיים הפרטיים שלי בלי לעזור לעם ישראל לבטא מיהו. אני ממליך את הקדוש ברוך הוא בדרך הזאת. אז הוא יכול, מתוך שותפות אמת, מתוך שהוא מרגיש את כאבה ולא מקל ראש בו, הוא יכול להציע לה איך לפרוץ את המחסום הזה. איך באמת להניף תנופה את הרצון האישי הזה לילד. ולכן הפסוק הבא זה הנדר. הוא לא רצה שהיא תתחיל לאכול. למה לא תאכלי ולמה תשתי, זה לא תשתי, זה אומר למה לעצר בביטוי הזה של הכאב. והתרומה הזאת של אלקנה היא בעצם באמת מתחברת עם הרצון של חנה, עם הטהרה שלה, עם הענבה שלה, וכתוצאה מזה היא נודנת נדר והיא אומרת השם צבאות. היא אומרת שלוש פעמים באותו פסוק, היא אומרת אמתך. שאנחנו קוראים את הפרק הזה בראש השנה, שהוא בעצם מבחינתו החיצונית הוא סיפור חיים לכאורה פשוט, אבל אנחנו קוראים בראש השנה את המילים שהם חלק מתפילת חנה. יש תפילת חנה לפני שיתאפשר לה ללדת, ויש תפילת חנה שהיא כמו תפילת הודעה. מה מתכוונת חנה? שמח ליבי בישועתך. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שמח נפשנו בישועתך? אנחנו ממשיכים את חנה. למה הכוונה במילה הזאת? ישועתך. הרי כפי שדובר על פי המפרשים במקום, היא קוראת חנה לילד שנולד, היא קוראת שמואל. ממשיך הפסוק ואומר, כי מהשם שאלתיו. לכאורה הייתה צריכה לקרוא לו שאול. אבל רואים המפרשים, יש פה שתי סיבות ושתי תופעות. נכון, התופעה העיקרית זה שנולד ילד. אחרי שנים של חסימה, זה פלא עצום. אז היא קוראת לו שמואל, כלומר, שם אל, איפה שרצה השם, שם יש ילד. אבל היא הולכת עכשיו להסביר את התופעה השנייה. תמוע הדבר, הזוי. איך אחרי כל כך הרבה שנים, קיבלתי ילד, ובגיל 3, 4, 5, היא מחזירה אותו למשכן השם בשבילו. איך זה יכול להיות? מה תשובתה? כי מהשם שאלתי? מה ביקשתי? ביקשתי השם צבאות, תתגלה כמלך בהופעת חיים. וביקשתי להיות המתך, ביקשתי להיות הכלי שלשם תגיע אותה נשמה, שלשם תמלוך מלכותך, אז זה ילד שלך. אומרת חנה כשהיא חוזרת למשכן השם בשילו, היא אומרת לאלי הכהן, אין לי שום חרטות על הנדר הזה. אל הנער הזה התפללתי. למרות שהיא בעצם מבטרת עליו. זה בעצם ההמשך, זאת המשמעות של אמתך. זאת המשמעות של צבאות, זאת המשמעות של הרצון לחבר את אנוכי השם אלוקיך לתוך מערכת החיים. ובפרק של ראש השנה, פרק פי א' בתהילים, זה הפרק של יוסף הצדיק, שהוא נמצא כאן בפסקה 3. זה פרק שמתחיל במילים למנצח על הגיתית לאסף. לפי חלק מהמפרשים זה כלי ניגון שבא מהעיר גת. האם זה משמעותי לנו? האם נבין את הפרק אחרת? הרנינו לאלוהים מוזנו, הריו לאלוהי יעקב. מה חשבתם אומות העולם לעשות לנו? מה חשבתם האמריקאים? מה חשבתם האירופאים? כל אחד מתחרה בשני בשנאתו לישראל, ברצון לעצר צעדים. אבל יום יבוא, ואולי מי מכם כבר לא יישאר בשביל לקס סליחה, ייעלם מן העולם כאפיזודה חולפת. אין לנו שום יראה מכם, אתם לא מעניינים אותנו. במקסימום תזכו אולי להכיר אי פעם במי פגעתם ומה הפסדתם כשפגעתם. ארנינו, לאלוקים מוזנו. שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נווה. זה הרקע, הניגון, הכלים, העולם המשוכלל של המוזיקה. עד השופר, הוא שונה הכלי הזה. תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה לכאורה הסיבה למה הפרק הזה הוא פרק של ראש השנה. זה המקור של הגמרא בביצה וגם בראש השנה, שאנחנו תוקעים בשופר ביום שמתחיל החודש, מתחיל חודש תשרי, הלבנה מתכסה, זה הזמן של תקיעת השופר, זה הזמן של ראש השנה. מאוד סמוך לכך, עדות ביהוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. מקור לכך, בסמיכות הפסוקים בין יוסף לבין תקעו בחודש שופר, לפי הגמרא כאן, בפסקה 6, בראש השנה השתחרר יוסף מבית האסורים. כל התיאור שמופיע בבראשית בפרק מ"א, שמריצים אותו מן הבור, ופרעה אומר לו, מי שהחשיב את עצמו מלך העולם, אומר לו, אני יוצא מדעתי מהחלום, אין לי פתרון, הבאתי את העיתונאים, את הפרשנים, את היועצים, אף אחד לא יודע מה להגיד, שמעתי שאתה פותר חלומות. זה היה בראש השנה. יוסף הצדיק השתחרר. למה הוסיף לו הפסוק ה'? למה הוא לא נקרא שמו המקורי יוסף? בית הגמרא מסכת סוטה דף י', מפני שיוסף קידש שם שמיים בסתר. כל מה שמתואר בפסוקים, מה רצו לעשות לו בבית פוטיפר, איך רצו להפיל אותו ביצרו, יוסף מקדש שם שמיים בסתר. נכון שבאופן פשוט המושג של קידוש השם הוא שייך לפרסיה, הוא שייך לאיך הדבר נראה, אבל כנראה השורש שלו מתחיל מבסתר. כל התחום הזה בכלל של בסתר הוא לא כל כך מפותח בדור שלנו. יש הרבה מבחוץ, בפנים בפנים, רק בין האדם לבין עצמו. אין רואים, אין מוחאים כפיים, אין שום ביטוי מוחצן. הכל בינו לבין עצמו. זה נקרא קידוש השם, מפני שקידוש השם בנוי על מפגש בין שני עולמות. האחד, החיים של האדם, הדבר הכי יקר לנו. והשני, האמת האלוקית, שלמעלה מאיתנו, לבחור בחיים, אין באמת שום צורך לצוות, אם כל מה שיש בחיים זה מה שאנחנו רוצים. אבל אם מה שיש בחיים, זאת השאלה, האם אתה עבדך? האם את עבדך? האם האמת האלוקית היא זאת שמכוננת את החיים? האם יש מקום שעולים אליו לרגל לא בשביל למצוא את סיפוקך, אלא בשביל לשרת את המקום הזה? זה לא מתחיל ומסתכם בפרסיה. זה בירור האמת ביחס לנקודת החיים של האדם באשר הוא. יוסף מקדש שם שמיים. מה הוא עושה כשמריצים אותו מהבור? הוא לא רץ. אומר הרב קוק, הוא בן חורין אמיתי גם בכלא. יכול אדם להיות עם הרבה חופשים והוא קלו. יכול אדם להיות בכלא והוא בן חורין. אנחנו מאוד מקווים, בעזרת השם, שהשנה יצא לחופשי יונתן פולארד, אחינו. הוא אדם חופשי, הרבה יותר מ-250 מיליון אמריקאים כנועים לאיראן. הוא לבד מכניס את כולם לכיסו הקטן, ואולי בגלל זה הם מפחדים לשחרר אותו. מה הוא יגיד? מה הוא יגלה על כלונם המוסרי? זה ברור גדול. איך לשמוע גאונים השבוע מסבירים איך נכשל ראש הממשלה לשכנע את האמריקאים שההסכם הזה עם איראן הוא גרוע. יש אנשים מושחתים מבחינה מוסרית, וכמעט האדם היחידי שניסה להבקיע את החומה האטומה הזאת, הוא נקרא נכשל, לא הם, על חולשתם המוסרית, אלא זה שהוא לא הצליח לפרוץ את אטימותם. והאחר, גאון יותר, הוא אומר, למה הוא ניסה בכלל? הרי אין סיכוי, לא היה סיכוי שהוא יצליח לשכנע אותו. כמו כל העולם, הוא נידון על הסיכויים. זה תפקידנו בחיים, להגיד מה הסיכוי ומה לא הסיכוי. שליחות המוסרית, זאת שיוסף הצדיק מוביל אותה, היא לא מתחילה ונגמרת בסיכויים. הוא לא רץ. הוא ויגלח, ויחלף סמלותיו. למה? למה הוא פעמיים? למה הוא עושה את זה? אבל לא פחות מזה, למה הפסוק אומר את זה? אומרים חז"ל, מביא רש"י את האמרה הזאת. זה בלתי נתפס היום. אנחנו יודעים בשנים האחרונות, המושג כבוד מלכות הוא קצת נהיה רעוע, סדוק. כי לא לנער הזה התפללנו. יש לי ציפיות מסוימות, איך תראה המדינה, איך תראה הממשלה, מה אני אקבל ממנה, וכשזה לא עומד בציפיות שלי, הוא חירופים וגידופים. מה אומרים חז"ל? כבוד מלכות, על מי? המלך הכי רשע בעולם. כופר, עובד עבודה זרה. הוא, יש לו כבוד מלכות? כשאתה אומר את המילים יוסף הצדיק, מה אתה מתכוון במילה צדיק? כבוד מלכות או ההפך מזה? זה ברור עצום. קבר יוסף הוא מהווה מקור משיכה. למה? למי? איך ממשיכים את דרכו? האדם הזה יודע שאם הוא הולך לחפש את האחים, זה מסוכן. הוא יכול לשלם על זה בחייו. הוא לא עסוק, לא במרירות, ולא בשנאה, ולא באמת נגד החיים של האנשים האחרים. הוא אומר לאיש שהוא פוגש אותו, את החי אנוכי מבקש. חילץ אותנו אל קנה. מהמילה אנוכי במובן החיצוני. מפני שיוסף הצדיק מחלץ אותנו. הוא אומר אנוכי מבקש את האחים שלי. זה ראש השנה, זה יוסף הצדיק. לבקש את האחים, אתם ניצבים, כולכם. ממשיכה הגמרא שם, על מעביר על מידותיו, ואומרת, רגע, הפסוק ממשיך ואומר לשארית נחלתו. אומרת הגמרא, עלייה וקוץ בה. זה בשורה עצומה שקדוש ברוך הוא נושא אבון, אבל לשארית נחלתו, רק לחלק. לא טוב לנו. אנחנו רוצים לכל נחלתו. למרות שיש לנו חשבונות עם אלה ועם אלה ועם אלה, אנחנו רוצים כפרה לכולם. עונה הגמרא, לא, לא, זה לא מגבלה קבוצתית. כולם יכולים. יש תנאי קטן. מה התנאי? למי ששם עצמו כשיריים. אז זה כשיריים. אומר הבן איש חי דבריו, נמצאים פה. עד עכשיו, תעשה טכניקה כזאת. תעביר על מידותיך. כדי שהשם יעביר על מידותיו, כדי שיסלח לך. לא עובד. רק אם תהיה כשיריים. מה זה כשיריים? מאוס בעיני עצמך. יכול האדם המודרני להיות כשיריים? לא נתפס. אומר הרב קוק, נכון אמר הבן איש חי, כשיריים אני משים בגדרה. אבל זה תלוי באיזה נקודת מבט אדם מסתכל. אומר הרב קוק, מי ששם עצמו כשיריים לכנסת ישראל, אתה מתקלל בכלל. אמר לי אדם אתמול באיזה מקום, מה זה הדבר הזה? תכלה שנה וקללותיה. אמרתי לו, אתה לא קורא טוב. לא כתוב שם בקוף, כתוב שם בקו. תכלה שנה בכללותיה. התקללנו, ניסינו להתחבר עם הכלל, אבל יש פה ושם טעויות, יש פה ושם קליפות. את זה אנחנו מבקשים שיגמר. הטעויות שתיגמרנה, הקליפות תעבורנה, ואז תחל שנה וברכותיה. עכשיו בנסיעה אמר לי מישהו, בשם ראשון זן הרבך, שהיה אומר לא להגיד את הדבר הזה, לא להגיד כללותיה בקוף. מה זה תחת שנה וכללותיה? אקסימום אתה אומר, אני רוצה חיים חדשים, אני רוצה התחדשות. יוסף הצדיק, הוא בן חורין, הוא רוצה להתחדש, הוא מבין, יש כבוד מלכות, עומד לפני פרעה, אומר לו פרעה, אני שמעתי עליך, אתה שומע חלון, חלום, אתה פותר אותו. שמיעה מלשון הבנה. זה חלק מאישיותו של יוסף. הוא שומע. מה הוא עונה? הרי יכול להיות שאם הוא יפתור נכון את החלום, פרעה משחרר אותו, עושה לו מחווה. והוא יכול לפתור. אז שיפתור. עונה יוסף. הוא מקדש שם שמיים וסתר. מה הוא אומר? בלעדיי. אומר רשי, זה לא אני. טוב, לא אתה, תחזור לכלא. הפסיד הזדמנות חייו. אתה נאמן לאמת, או אתה רוצה להרוויח מהאמת. זה ההבדל. אם אתה נאמן לאמת, האמת היא שזה לא אתה. היא לא צמודה, לא צמודה למדד של השאלה, האם תשתחרר או לא תשתחרר. זה לא הנושא. אתה משרת את האמת, תגלה אותה, תהיה נאמן לה. אחר כך אומר פה יוסף, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. איך יענה את שלום פרעה? דרכי. אתה כן או אתה לא? כלי. ממשיכים הפסוקים בתהילים. הסירותי מסבל שכמו. כפיו מדוד תעבורנה. אומרים חז"ל באותה סוגיה בפסקה 6, בגמרא בראש השנה. בראש השנה פסק שעבודם של אבותינו במצרים. לכל הדעות יצאו ממש ממש בניסן. אבל חותם הגאולה במובן הזה שמפסיק השעבוד, זה היה בתשרי. זה היה באלף תשרי. זה יציאה לחירות. זה ראש השנה. זה אומר שיוסף הוא לא אדם פרטי. הוא יצא לחירות. ועם ישראל מתחיל לצאת. הפסיק השעבוד. זה בעצם קשור לאותה נקודה של קידוש שם שמיים בסתר. ממה משתחררים? מה עומק השחרור? ממשיך הפסוק. בצרה קראת ואחלצך. אענך בסתר רעם. אבחנך על מי מריבה סלע. הסתר לא מסתדר עם הרעם. זה כמו שתי מילים הפוכות. אבל אומרים חלק מהמפרשים, פעולתך, פעולת המבקש היא בסתר. דומה מאוד לחנה, שפתי הנאות, קולה לא ישמע. אם אנחנו רוצים לבקש ולהישאר בתחום הבקשה, אז זה דווקא אפשר לעשות בכל רעם, בהתנדנדות גדולה, בהרבה מעטפה מסביב. אבל אומר הרב קוק, אם אנחנו רוצים לשרת, האם הנכונות הזאת היא נקייה? זה רק בינינו ובין עצמנו. זה בסתר. הקדוש ברוך הוא יענה איך שיענה, אבל חשוב לפסוק להגיד, בסתר. סופו, אבחנך על מי מריבה סן. כן. סוף סוף, שאלה, קצת אוויר לנשימה. כן.
הרב, הוא
למאוס בעצמי מצד עצמי ולהיות מחובר לכלל. זה תהליך מעגלי.
שמדמיינים את התשובה כאיזה רפיון ודלדול חיים. בדיוק נשמע ככה. למאוס בעצמי זה...
עד רבה, זאת ההשלמה בין הבן איש חי לבין הרב קוק. אם מתייחסים למושג כשיריי, רק במובן של האפסות, אז אתה צודק. זה דלדול החיים במקום לגאול אותם. זה נגד הציווי ובחרת בחיים. אבל אם מבינים, בעצם הבן איש חי פתח פתח לפירוש של הרב קוק. והרב קוק פתח פתח לפירוש של הבן איש חי. אז זה תנועה מעגלית. כלומר, אמר הלל הזקן, אם אין אני לי, מי לי. זה האדם המודרני עושה בהידור רב, בהקפדה מרובה. אם אין אני מי לי, אני פה. איך אני חונה? אני פה. יש עוד כאלה? לא רואה אותם. יש עוד מכוניות שצריכות לחנות? לא רואה אותם. איך אני נוסע? אני פה. יש עוד? יש מול? לא, רק אני. רגע, הלל לא נעצר פה. הוא אמר משפט הפוך. כשאני לעצמי, מה אני? מאיפה מקבלים את החיים? לא ממני. אם אני שואל האם יש לי זכות בעצמי, התשובה היא לא. התשובה היא כקדרה, כשיריים כבקדרה. אבל אם אדם הוא כלי והקדוש ברוך הוא יוצק חיים לתוך הכלי, אז יש לו המון, אז התשובה לא מקבת את החיים. זה איזון מאוד עדין. ואם האדם מבין שמקור החיים הוא השכינה שמופיעה דרך הכלל והוא הכלי לקלוט את זה, הוא לא יתגאה, הוא לא יחזיק מעצמו. מצד שני, הוא לא יבטל את הכוחות שהוא קיבל. לכן הבחנך על מרי מריבה סלע. כלומר, מקבלים חיים מעת אלוקים, הוא עונה בעת צרה. עננו, עננו. זה לא בשביל שנקבל את מה שרצינו, אלא בשביל שנקבל כוחות ממך. מה זה הבחנך על מרי מריבה סלע? שם הם נפלו נפילה נוראה. שם הם השתעבדו, במקרה של שמות י' ז' למים. הם אמרו, אנחנו אין לנו מים. זה באמת נורא צמא. אם יש השם בקרבנו, אם אין. איך תדעו? אומר אבן עזרא, אם השם ייתן לנו מים, שזה מה שאנחנו צריכים, כי אנחנו צמאים, יש השם בקרבנו. אם לא, לא. זאת אומרת, הכל בשבילכם. זה הבחנך על מרי מריבה סלע. השאלה אם אתם מקבלים מים או לא, היא לא תלויה בשאלה אם זה מגיע לכם. היא תלויה בשאלה מה השם רוצה לתת. זה קשור לאותה נקודה שלמדנו קודם על חנה. מחסום לא נועד רק כדי לעלות מעליו. הוא נועד ליצור מנוף. הוא נועד לתקן. ברגע שאני עוסק במה שאני רוצה, אני לא עוסק בתיקון. שמח נפשנו בישועתך והישועה שלך. באחריות שלנו שהישועה שלך תגיע דרכנו. במוכנות שלנו לשרת. להסתכלות אחרת לגמרי. זה יוסף. שמע מי והעיד עמך ישראל אם תשמע. אין מצוות תקיעה בראש השנה. יש מצוות שמיעה. על זה הברכה. הברכה היא לשמוע כל שופר. בעצם האדם המודרני הוא מדבר הרבה. הוא לוחץ הרבה על כפתורים, הוא מקליד הרבה הקלדות. הוא מעביר עם הבוין שלו מסכים. הכל נפלא. בראש השנה תקשיב. אל תפעל. אל תדבר. אין פייסבוק בראש השנה, אתם מבינים מה זה? אין אס-אמסים בראש השנה. אין וואטסאפים בראש השנה. כל המילים הלועזיות, שמים אותם בארון. נפלא, חוויה עצומה. כי יש בתוכנו קולות. החיים הרגילים, לא תמיד אנחנו נותנים להם ביטוי. זה מדבר על דמיונות. אדם שומע קול שופר, הוא לא חייב לדמיין שהוא עכשיו שליח אלוקי. להירגע קצת. זה עוד דורש קצת עבודה. אבל יכול להיות שהוא כן יעזור לכוחות פנימיים שלו לצוף, לבוא לידי ביטוי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב. ישראל, אם תשמע לי. מה המשפט הבא? לא יהיה בך אל זר. ולא תשתחווה לאל לך. אומרת הגמרא מסכת שבת. הדיון שם, בדף קפה, קופה, הוא בשאלת מקלקל בשבת, שהוא יוצר תוך כדי הקלקול תיקון, האם זה מותר, פטור אבל אסור, או האם חייב. הדוגמה היא דוגמת הכעס. קורע בגדים מחמתו. כך הוא מרגיע את היצר שלו, על זה שהוא קורע בגדים. אומרת הגמרא, אולי זה תיקון. למה? דכאביד נחת רוח ליצרו. נותן פורקן, הוא לא דוחק, הוא לא מסתיר, הוא מגלה את כל חולשותיו. אומרת הגמרא, זה אסור גם ביום חול וגם בשבת. מניין שזה אסור? מהפסוק פה. לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל לך. שואלת הגמרא, מה זה לא יהיה בך אל זר? בדרך כלל, אל זר זה משהו שמבחוץ ומשתחווים לו. אבל מה זה לא יהיה בך אל זר? אז הבבלי נשאר באיזה משפט כללי, לא ברור מה לעשות איתו, ואומר, זה יצר הרע. אבל הזוהר הקדוש, והרמב"ם פסק להלכה כמו הזוהר, אומר, זה כל הכועס. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. אומר הרמב"ם, בהלכות תלמוד תורה, אסור לרב לרגוז ולכעוס על התלמיד אם הוא לא הבין. אלא יחזור וישנה כמה פעמים עד שיבין הדבר לעומק. אסור לתלמיד להתבייש מפני הרב. אלא יאמר לו רבי, דעתי קצרה, ולכן אני מבקש שתחזור עוד פעם. זה הלכה ד' בפרק ד'. פרק ה' אומר הרמב"ם, בהלכה ה' אומר הרמב"ם, וכן לא יבוש מפני חבריו. לא פעם אדם לא שואל, כי הוא מפחד מהתגובה הסביבתית. הוא אומר, הם כבר הבינו, אני עוד לא הבנתי. לא יבוש. יכול להיות שאם יש, כמו כאן, יותר משלושה אנשים, ארבעה אנשים, אז יכול להיות שאומרים, אז נשאל בסוף, נשאל לפני, לא חייבים בתוך כל הפורום הזה, אבל לא לוותר על האפשרות לשאול. אומר הרמב"ם, שאם נתבייש מדבר זה, אומרים המפרשים של הרמב״ם, או אם נתבייש מרבו ולכן הוא לא שואל, או אם נתבייש מחברה ולכן הוא שואל. נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. אותיות הוא יודע, מילים הוא יודע, משפטים הוא יודע, הוא לא למד. למידה בשפה המקראית זה לחיות, זה לפגוש את האותיות בנפש. אבל יש פער. איך יבטא אדם את הפער? הרב שלי שם לפניי רף גבוה. אני לא שם. איך אני חותר להגיע לשם? ברא הקדוש ברוך הוא בנפש כוח אדיר של חיפוש, של שאלה. אז אם אדם לא משתמש בכוח הזה, אז הוא לא למד כלום. אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? שלא יכעס ולא ירגז. במה דברים אמורים? כשניכר לרב שהם, התלמידים, לא הבינו או מחמת הנושא שהוא עמוק מדי, או בגלל שזה קשה להם. אבל אומר הרמב״ם, אם ניכר לרב שהם מתרשלים בלימודם ומתרפים, זאת אומרת שזה משהו זדוני, חייב, אומר הרמב״ם, לרגוז עליהם. כל מילה מדויקת ברמב״ם. הוא לא אמר, הוא לא יכול להגיד, חייב לכעוס ולרגוז. כעס פירושו, אומר הרמב״ם, עיבוד השתונות. רמב״ם פוסק בלכות דעות שמידת הכעס כמו מידת הגאווה היא מידה מגונה, ואסור להיות בה באמצע, רק בקצה, לשלול אותה מכל וכל. אבל אומר הרמב״ם, אם היה פרנס ממונה על הציבור או אדם בתוך ביתו, אני צריך שהרב שלי יראה לי פנים חמורות סבר, אז אני אבין שאני חושב לא נכון, שאני עושה לא נכון, שאני מדבר לא נכון. אומר הרמב״ם, ילמד עצמו שלא לכעוס, יחנך את עצמו, ישלוט ביצר, ודעתו תהיה מיושבת בינו לבין עצמו. לא יהיה בך אין זר, זה אסור תמיד. לא משנה לאיזה מטרות, לא משנה אצל מי, אם זה אובדן השתונות. אבל אם זה שליטה, באופן שאדם בוחר נכון את מילותיו, בוחר נכון את מעשיו, וזה משרת את מגמת התיקון, זה המותר. שמע מי אומר הפסוק. מה לשמוע? למה לשמוע כשאומרים לנו, לא יהיה בך אל זר? אנוכי השם אלוקיך. אומר לנו אלקנה, כמו שהוא אמר לאשתו, אנוכי יהיה בחלקכם, אנוכי השם אלוקיך, לאן תיקחו אותו? איפה תשימו אותו? אומר הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלאו. אם היה כתוב, אנוכי השם אלוקיך, העליתי אותך. אז מדין הכרת הטוב, הגעתי היום לשם אלוקיך, כמו שראינו בשבת הקודמת, מלמד שאלך כפוי טובה, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, עשה איתנו חסר. אבל אומר השפת אמת, המהלכה מארץ מצרים, זה תהליך צומח, הוא לא שייך רק לעבר, הוא גם בהווה. כל מה שאני עושה איתך ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לטובתך, זה לחדש את כוחותיך, זה לתאר אותם, זה להעצים אותם. כמו המחסום אצל חנה, ככה מחסומים בדרך של עם ישראל. כל קושי, כל מועקה, כל חיסרון, כל צרה, כדי להגדיל את כוחותינו. אומר לנו אלוקים, אני רוצה שתהיו בחופש. חופש אמיתי. לכן העליתי אתכם ממצרים. אמת? פגשתם מעמד הר סיני. שם כתוב, כבד את אביך ואת אמך. אדם שמכבד את הוריו, הוא מתמודד. איפה החירות שלו? איפה העצמאות שלו? גיל ההתבגרות היום, זה בערך מגיל שנה, שנתיים, עד גיל 80. זה לא נגמר. כל הזמן. אתה רוצה למרוד, אתה לא רוצה משהו מעליך. אתה לא רוצה משהו מחוץ אליך. אבל רק אתה, שיריים בגדרה. אומר לנו קדוש ברוך הוא, תשמעו, אתם מחפשים דבר נכון. אבל אל תעצרו בקליפה שלו. אל תעצרו בחיצוניות שלו. תמידו מיוסף. אדם בן חורין בנפשו, שולט ביצרו. אדם אומר לאחים, אני יודע שאתם מכרתם אותי. הוא לא שוכח. אבל הוא לא צולח? מה הוא אומר להם? לא אתם שלחתם אותי בכלל. אתם לא מנהלים את העולם. עשיתם דבר לא נכון. אתם צריכים לתקן אותו. אבל הפעולה היא לא הפעולה שלכם. מי עשה את זה? השם. למה? למחיה. שלחני, אלוקים, כך כתוב בראשית פרק מימי, לפניכם. מה פירוש שהאנשים האלה רדפו אותך? כמעט גרמו לסיום חייך. מכרו אותך. היית עבד, גלגלת בבתי כלא. אבל אתה בן חורין. אתה לא שונא. אין לך עניין אישי. הוא לא הנושא שלך. לא, מי שומע לי? אם הייתם מקשיבים, הייתם מבינים שכל מערכת ההדרכה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, זה לבנות חופש אמיתי. זה לבנות נאמנות אמיתית לצלם אלוקים שאיתו נבראנו. זה לבנות נאמנות אמיתית לנשמה שלנו. אבל מה אומר הפסוק? השלחהו בשרירות ליבם. פרשת ניצבים בצד ימין הופיע הביטוי הזה בפסוק י' ז', יש בכם איש או אישה ומשפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקנו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. העבודה שנקראת עבודת אלוהי הגויים היא התוצאה. השורש הוא לבבו פונה. לאן פונה? אומר הפסוק. והיה כשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי. כי בשרירות לבי אלך. לפי הראייה שלי, המקום האישי, כשהוא מנותק מיחס נכון לכלל, הוא מטעה, הוא מסנבר, הוא מעצים דברים חלקיים, הוא מחלק דברים שלמים, הוא יוצר עיוותים. אז בשרירות ליבי, אומר הפסוק בתהילים, ואשלחהו, בשרירות ליבם ילכו. הם הולכים לפי מראה העיניים. הקדוש ברוך הוא מאפשר. יש בחירה חופשית. התורה אומרת ובחרת. התורה אומרת לא בשמיים היא, לא מעבר לים. בפיך ובלבבך לעשותו. יש תיאור כזה בגמרא בסוכה בדף נ"ב. בסוף, אחרי כל הקשיים, כל האיסורים, כל הניסיונות, כל האבחנך במי מריבה, בסוף בסוף, הקדוש ברוך הוא אוסף את ישראל, ויש שתי קבוצות במעמד מיוחד. השם שוחט את היצר הרע. זהו, סוף סוף נוכל לראות בעיניים מיהו. אין שלוש קבוצות, יש רק שתיים. קבוצה אחת נקראת הרשעים. קבוצה שנייה נקראת הצדיקים. שתי הקבוצות בוכות. למה? כי קבוצת הצדיקים, היא רואה שנשחת היצר, היא רואה הר גבוה. והם מרוב התרגשות בוכים, הם לא מאמינים שהם צריכו לכבוש אותו. קבוצה שנייה, הרשעים. הם רואים, יוצא מהשחיטה חוט דק. ואז יש להם בכי נורא של תסכול. איך יכול להיות שלא עמדנו בזה? מה האמת? זה הר או זה חוט? זה נקרא ובחרת בחיים. כלומר, אם האדם מכריע בנפשו, בשכלו, בליבו, שנקודת הקושי היא ברת פיצוח, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מעמיד אותו בקושי הזה, אז הקושי הוא הר, אבל בעצם ההכרעה הוא הפך את ההר לחוט. אפשר להתמודד. אבל אם חלילה האדם נשאר צמוד הכוונות שלו, הבקשות שלו, וסוג הקושי שעומד לפניו, הוא מחליש את כוחו. אז זה הופך להיות הר, בגלל ההחלטה שזה לא חוט. זה הכל תלוי בהסתכלות. אז נכון שבראש השנה אנחנו שומעים, אבל אם השמיעה היא מגיעה למקומות עמוקים, גם הראייה תהיה כזאת. למה אדם שם לב? מה אדם מדגיש? מה הוא לא מדגיש? זה חלק מכל המהלך שהפרשה, שפרשת ניצבים, מכינה אותנו. יש בתיאור הפסוקים בפרק למד, בתחילתו, נהיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, משבותי לבביך, כל הגויים, אשר ידיחך, השם אלוקיך שמה. המילים האלה, משבותי לבביך, הם בעצם, אומר המשך חוכמה, הם חלק מאותה שמיעה שעליה דובר קודם. כלומר, התרחקת, הלכת לעמים אחרים, התבוללת, נשחקת בקשר שלך לכלל. כתוצאה מזה, אומר האור שמח, נשחקת בקשר שלך לאלוקים, לשכינה. אבל סוג מסוים של מאורעות, סוג מסוים של חוויות, אפשר לך שינוי, אפשר לך להקשיב נכון לנשמתך. ואז אומר המשך חוכמה, כיוון ששב אל עמו, שב אל אלוקיו. אומר הרב קוק בסגנון מסוים, היה אפשר להגיד את המשפט הזה, כיוון ששב לעצמו, שב לאלוקיו. למרות שלכאורה אדם היה עם עצמו, למרות שלכאורה אדם לא שוכח את עצמו, אבל אומר הרב קוק, הוא מסיח את הדעת מלהסתכל בעצמיותו. לכן השמיעה, לכן ההקשבה, היא אמורה לעזור להתגבר על הסחת הדעת הזאת. אז בעצם ברגע שהוא השיב אל נפשו, איפה הוא נמצא באמת? שב אל אלוקיו. אומרת התורה, ומל, פסוק ו', כן. הקשיים שיש במציאות הם קשיים. אבל האם אתה יכול לעבור אותם כאדם, כמשפחה, כקהילה, כדור? הם לא תלויים בקושי. הם תלויים בהחלטה. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מערים לפניך קשיים כדי לגלות את כוחותיך. אתה תגלה אותם. אז אף על פי שזה נראה קשה, זה בעצם חוצרה. כי זה בתחומך. כי התורה אמרה לך, לא מעבר לים, לא בשמיים. בפיך בלבבך, זה אפשרי. החלטת שזה אפשרי, אתה מסתער, זה לא ייקח דקה. אבל זה בעצם הפך להיות כחוצרה. לעומת זאת, אם אני נשאר פסיבי, אם אני מחשב סיכויים, אם אני עסוק במילוי בקשותיי הפרטיות, אז זה הופך להיות הר. ואז המחשבה שאני לא יכול לעבור את ההר הזה, היא בגלל שהוא הר, למרות שהוא חוץ הר. זה לכן, זה רק שתי קבוצות, זה לא שלוש. אין קבוצה מהאום. תמיד אם פעלת פעולה מסוימת, חשבת מחשבה מסוימת, אתה מדבר דיבור מסוים, תמיד יש לזה משמעות. או לכאן או לכאן, כן. התפילה של האימהות, התפילה של רחל אמנו, מה היא אומרת? תן לי ילדים, אם אין לי ילדים מתה אנוכי. אומרים הראשונים, גם אישה שאין לה ילדים יש לה תפקיד. לא התכוונה רחל חלילה לכפור בתפקיד הזה, אבל אם העמידה את השאלה של החיים סביב המשימה, כלומר, אם בוודאות הפנימית שלה היא צריכה להוליד שני ילדים לשבטי ישראל, והיא לא עושה את זה, היא מתכחשת לקיומה. בעצם במהות של התפילה של חנה נמצאת רחל אמנו, נמצאת שרה אמנו. זה כמו לומר, המשימות נמצאות בתוך החיים. אישה, יש לה תינוק בן חודש. היא יודעת, יש במכון מאיר תקיעת נשים, תקיעת שופר ב-11. היא מתארגנת, היא מסתדרת. 10:55 היא רוצה לצאת מהבית. הבן אדם הזה בן חודש, הוא לא למד על תקיעה בשופר. ערך מלכות השם הוא לא יודע. הוא רוצה אוכל עכשיו. אין תקיעת שופר. לא נחשוב, מי שתהיה אכזרית, היא לא תיתן לילד שלה לאכול. אבל האמת, יש צוותה בלב או לא? הרי אלה שלא יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא בחיים, הרי אם גברים בהם היה תלוי לידה, היה ילד אחד לכל המשפחה גג. זה ברור. מי יכול לעמוד ביצורים האלה, בחבלים האלה? רק סוג של בני אדם שכל עוד הוא שומר על עצמיותו, כי אם הוא מנסה להיות כמו הסוג השני, עבוד. יהיה שוויון, יהיה הרבה דברים חגיגיים. הנשמה תהיה עבודה. אבל אם הוא יהיה נאמן לעצמיותו, הוא חי את המשימות. הוא לא צריך שופר. מה לעשות הגברים עם יצרים? מה יציל אותם? ללדת הם לא יכולים. יש להם שופר. השם נתן לך אפשרות להוסיף חיים. בסדר, אם זה היה אפשרי, גם לשמוע שופר. אבל לא לאבד את היצרות. גבר לא יכול לברך שעשה לי כרצונו, הוא לא מסוגל. כי השם לא עשה אותו כרצונו, השם עשה אותו עם יצר. אישה, אם היא נאמנת לעצמה, היא מבררת שעשה לי כרצונו בשמחה. אם היא רוצה לברך שלא עשה לי גבר, שתברך, מה לעשות? כמו אדם נמצא באיגרא רמה ויורד לבירא עמיקתא. בסדר, זה כנראה זה לחץ נפשי של חוסר נחת מעצמי. אבל אדם שיש לו שמחה בחלקו, הוא לא צריך להיות דומה לשום אחד. הוא לא צריך לחכות אף אחד. לכן הדמויות שמלמדות אותנו מה ראש השנה, הן הדמויות של נשים. זה שרה אמנו. השם אומר לה, יהיה לך ילד. היא צוחקת. אומר בצדוק מלובלין, אל תחשוב שהיא צוחקת על ההבטחה האלוקית. אלא היא אומרת, אני לא ראויה. זה צניעות. איפה אשתך? באוהל. באוהל זה לא שם מקום. זה אומר שהצד הפנימי הוא המשמעותי. משם מהאוהל הזה, זה מה שנקרא ביום הראשון של ראש שנה. אומרת שרה, לא יירש בני עם בן העמה הזאת. היא לא הייתה ראש הימניים באותו דור. היא לא הייתה מארץ ישראל השלמה. היא הייתה צנועה. אדם צנוע מאמין ביכולת האלוקית להחיות את הטבע ולשנות אותו. אם הוא מלצני הדור, אז הוא עושה צחוק מהנס. ואז הצחוק שלו הפוך מהצחוק של שרה אמנו ושל אברהם אבינו. אצלם הצחוק היה שילוב של הצניעות עם אמונה גדולה שאפשר לשנות סדרי הטבע. ישמעאל צוחק על האפשרות לשנות. לכן היא אומרת, לא יירש בני עם בן העמה הזאת עם יצחק. זה קרב צמוד. ישמעאל עד היום אומר, אני בן של אברהם. תקוע לו כמו עצם בגרון, עקדת יצחק. זה ברור עצום. אחר הדברים האלה, היו שם קטרוגים. אחד מהם לפי הגמרא במסכת סנהדרין דף ב', זה הקטרוק של ישמעאל. הוא אומר לי, יצחק, אתה מתאים לרשת את הברכות האלוקיות? מה אתה מבין ביסורים? לעשות ברית מילה בין 8 ימים, אתה לא מרגיש את זה בכלל. אני עשיתי ברית מילה בין 13. אומר לו, יצחק, אתה יש לך מסירות נפש במקום אחד בגוף. אבל אני אומר, יצחק, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, זבח את עצמך, אני זובח. מה נגיד היום? ישמעאל מוכן לסבוח. ביצחק זה לא פשוט בכלל. מה נגיד היום? אין לנו זיכרון של עקדת יצחק? זה עומק ההבדל של שרה. היא הבינה שמי שצוחק על הנס, המוכנות שלו למסור את הנפש היא זלזול בחיים. היא רכבון של אכזריות. אבל היא הבינה שאצל יצחק ואצל אברהם אבינו ואצל ישראל לזרעם אחריהם מסירות הנפש היא מתוך המילים הוא בחרת בחיים. היא לא כוחניות, היא לא אכזריות, אלא עומק הצניעות שלהם. הרי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קורא לו בשמו אברהם, עונה אברהם אבינו הנני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אומר הכלי יקר על פי הזוהר, לך לך, כתוב שם. לך לך לעצמיותך. לכן אומר הרב קוק, קח את בנך, שאתה אוהב אותו, את יחידך, שהוא מיוחד לך. תעצים את הקשר אליו. ואז המבחן, נבחנך על מריבה סלע. האם כששמת את הקשר לבנך, העמדת את זה על הבסיס האלוקי, אז אם השם אומר לך ותר, ותר. ניסיון עצום. ברגע שנשחקה מידת הרחמים, ברגע שבטל כוח הרחמים, כפי שמעידים הישמעאלים, כת הרוצחים במצוות המלך לאור החיים הקדוש. אז מה זה מסירות הנפש? זה בגלל הריקבון של החיים. אבל אם רוצים לחיות, אומרים לקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים. אבל אנחנו רוצים שהחיים האלה יהיו חיים שאנחנו משרתים אותך. חיים של עשני כרצונו. זה זיכוך עד למקום הכי אמיתי של החיים. זה יוסף, זה ראש שנה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה אבינו, אתה נותן לנו חיים, אתה מלכנו, אתה נותן משימות. אין בעולם דבר כזה, אין מלך שנותן חיים. ונראה על פניו שאבא הוא לא נותן משימות. השילוב הזה אומר, נשמותינו בנויות על פי מה שאבא שלנו עשה אותנו. והוא עשה אותנו עבדים. הוא עשה אותנו עמתך. לעתים לא נדע את זה, יבוא מחסום. במחסום יצטרך לקפוץ, לטפס, לנקות. אז נגיע לאמת. לא נרצה שירות הלב. חפץ חיים יום הזיכרון שלו היה ביום שלישי, כ"ד באלול. הוא היה, כפי שסיפר הרב ציודה תמיד, הוא היה דברן גדול, דיבר המון. דיבורים נקיים, דיבורים של לשון הטוב, בלי איסורים. לקחת את כוח הדיבור, שהוא אחד הכוחות המרכזיים באדם, ולהטות אותו לטובה. המשועבד הוא המשתמש בחופש הביטוי לכל הלכלוך בדיבור שלו. הוא כמו נותן דרור לשכבה החיצונית של החיים. אבל איפה הנשמה תבוא לידי ביטוי? משומר לשונו הוא האדם חופשי. נותן ביטוי לצד הטהור ונשמתו. זה יש סוג של בני אדם, כדוגמת שרה אימנו, כדוגמת רחל אימנו, כדוגמת חנה, כדוגמת האישה השונמית. אישה אומרת לבעלה, תראה יש פה נביא, הוא הולך ממקום למקום, בוא נעשה לו על יד גג קטנה, נעשה לו הכנסת אורחים. וכך היה. ואז אומר הפסוק בספר מלכים ב' פרק ד', ויהי היום, אומר הזוהר הקדוש, איפה שכתוב ויהי היום, זה ראש שנה. אומר לה הנביא, לא בתור מקובל אלוקי שמבטיח הבטחות, מה יש לך לדבר אל המלך? השם אמר לי, מה שאת מבקשת את מקבלת. מה יונה? בתוך עמי אנוכי יושב. מה זה? שואלים את הבן אדם, מה אתה מבקש? הוא עונה, אני גר בסדרות? אני גר בפתח תקווה? מה זה משנה איפה אתה גר? אומר הזוהר, מביא אותו המלבים. המלבים יום הזיכרון שלו היה בראש השנה. אמרה האישה השונמית לנביא, היום ראש השנה, מה שטוב לכלל ישראל, טוב לי. אין לי בקשות פרטיות בראש השנה. מי יכול להגיד משפט כזה היום? מי ישמע משפט כזה היום? אין לי בקשות פרטיות בראש השנה. יש שם ביטויים נוראיים בזוהר. איזה חורבן מביא אדם שמבקש בקשות פרטיות. אבל מה נבקש? אם לא נבקש על עצמנו, על מי נבקש? זה עבודה עצומה בראש השנה. עבודה שצריך להקשיב בה. הבקשות לא צריך להקשיב, תדבר. תבטא, תתנדנד, תרקוד, תמחא כפיים, תעשה מה שאתה רוצה מבחוץ. אבל מה עשית בפנים? שפתיך נאות, קולך לא נשמע. כי אתה צריך להתפלל מתוך שאתה רוצה להיות עבדו של הקדוש ברוך הוא. מתוך שאת רוצה להיות עמתך. אומר הרב קוק, מי צריך לדעת על זה? למה צריך להודיע על זה? זה בירור פנימי בתוך האדם. זה התפילה. האישה הזאת השונמית, שנים לא היו לה ילדים. הנביא אומר לה, אני שליח אלוקי, שמה שאת רוצה תקבלי. מה לא הגיוני שהיא תגיד לו, אני רוצה ילד. היא אומרת בתוך המי אני יכולה לשבת. אני כלי בראש השנה. המלך מתגלה. השכינה מתגלה. מה זה המלך בשדה? על הפרטיות שלך? המלך בשדה זה המלך באותו שדה של אנשים במצרים, הצדקניות, שמסרו את הנפש של גאולת ישראל. שם המלך. תתחבר לזה. זה עבודה עצומה. כן. זה יום דין. זה יום דין. ברגע שהשם הוא מלך, וזה מלך יחידי שנותן חיים, זה דין. למה? כי ברור שהמלך רוצה משימות. זה הדין. לא להתבלבל, ראש השנה הוא לא יום של וידויים. אל תאסוף את כל החטאים שחטאת ותגיד, אשמנו, 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 אשמנו. זה לא ראש השנה. סליחה? כן, אבל השאלה מה הדין? שעומד שופט מולך ואומר לך, לא עשית בסדר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אבא שלך, הוליד אותך, נתן לך חוקים כדי לבטא מה אחריותך. זה לחץ עצום. האם אתה אמיתי? האם אתה נאמן? זה גם דין. אבל מסיבה אחרת לגמרי. הם פותחים בתקופת בית המקדש השני, לפני 2500 שנה. פותחים בנץ, ספר תורה. כל הציבור, שער המים. קוראים בו מהנץ עד הצהריים. מה הם עושים בצהריים? בוכים. למה לא יבכו? קוראים מה כתוב, יודעים איפה הם, פער עצום, בוכים. דין. אומר להם נחמיה, אומר להם עזרא, אל תעצבו. למה אל תעצבו? כי היום קדוש לאדוננו. נו, אם הוא קדוש לאדוננו, איפה אנחנו? עוד יותר נבכה. אומר להם, לא. חדוות השם עם עמכם. אני לא ביקשתי מכם לייצג את הקדוש ברוך הוא. ביקשתי מכם להיות כלים. למה תהיו כלים? לאיך שהשם מתגלה. השם בורא את העולם, ישמח השם במעשיו. תשמחו. זה בדיוק השאלה. אם אני חושב על עצמי, אם אני חושב על עתידי, ספרי חיים פתוחים, לא אומרים הלל בראש שנה. מה פירוש? מרוב לחץ. מה כתוב בירושלמי? רבי חמא ברבי חנינא ורבי הושעיה, פסקה 5. איזו אומה קומה הזאת? בנוהג שבעולם, אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים, תטף שחורים, מגדל זקנו, אינו יודע איך דינו יוצא. דין, דין. אבל ישראל אינם כן. לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, גלחים זקנם, אוכלים ושותים ושמחים, יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. אם אתם כלים, אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם דרככם, איך אתם יכולים להיות עצובים? המעמד הזה, המפגש הזה, עם נתינת החיים האלוקיים מחדש, ברור שהוא גורם לטהרה. ברור שאתה לא רוצה לעשות עבירות כתוצאה מכך. אבל זה התוצאה, זה לא העיקר. העיקר זה מפגש עם המלך. לתת מקום למלכות השם. זו דגשה אחרת. איך? מה פירוש הדין הציבורי? כמה נצטרך לגלות את המלך דרכנו? זה הדין הציבורי. דוד המלך אומר, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם אתה, הקדוש ברוך הוא, כך מפרש השפת אמת, מעמיד אותי מול קושי, גורם לאויב שלי להרים רגע ראש, סימן שאני צריך לגלות כוחות חדשים. שם אומר השפת אמת, הביטוי הזה, אנוכי השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים. זה הפסוק בפרשת שופטים, ששם כתוב, לא תירא מהם. כי השם אלוקיך מעלך, מצמיח כוחותיך, שם משימות לפניך, חוסם מחסומים לפניך, ואתה פורץ אותם. זה הדין הציבורי. ברור שאדם באופן אישי, הוא לא יודע מה יהיה איתו. לכן אומרים כל גדולי בעלי החסידות, כל אחד בסגנון אחר. כולם אומרים את זה בראש השנה. עצה יעוצה, או כמו שדורנו מאוד אוהב את המילה סגולה. סגולה לאריכות ימים. זה להיות קשור לכלל. מה פירוש סגולה לאריכות ימים? תחיה 119 שנים. לא. כמה זמן תחיה? אומר הרב סולובייצ'יק, זה כמה זמן הקדוש ברוך הוא רוצה את שליחותך. תתפלל להיות שליח. הוא נתן את תוקף קדושת היום. זה, יש שם ביטויים שאתה בעצם כמעט מתפרק מהם. אתה אומר, משול כחרס הנשבע, כציץ נובל, שירה עם הגדרה, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. אין קצבה לשנותיך, ואנחנו, נגיד לך קדושה, אנחנו ערימת החרסים, הציצים הנובלים, נגיד לך קדושה, איך זה תבטא ככה? אתה אומר כל שבת בנשמת, אילו פינו מה לשיר הקיים, שולנו רינה כמות גלב, אין אנחנו מספיקים להודות, אז תשתוק, על כן השם אלוקנו, איברים שפילקת בנו, ולשון ששמת בפינו, הם יודו. רגע לפני כן אמרת לא מספיקים. אבל אמרת שני משפטים שונים. אילו פינו, הפה שלנו לא יכול להלל. מי אנחנו? שירה עם הגדרה. אבל לשון שאתה שמת בפינו, בשביל מה שמת? בשביל שנהלל, אנחנו שליחים שלך. זה דין ועוד איך דין. האם נצליח להיות שליחים טובים? אבל זה לא בא להתעסק בשאלה מה יקרה לנו. זה בא לברר את השאלה מה, איפה מונח הרצון שלנו. אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לנו כוחות לעשות משימתך. גם אלה מאיתנו שלא יכולים לברך שעשנו כרצונו. להתפלל על זה אפשר. זה ראש שנה. תברא אותנו מחדש, כחלק מכלל ישראל, מתוך כך כחלק בעולם. ותן לנו אפשרות להבין את גודל האחריות שצומחת מזה. לכן אל תעצבו. אל תתעסקו במאזנים הפרטיים שלכם. עצה יעוצה. תתקלל בכלל. תתחבר לנשמת האומה. תרצה להיות משרת שלה. תרצה להיות כמו האישה השונמית, בתוך עמי אנוכי יושבת. מה זה סגולה לאריכות ימים? כמה ימים שהשם ירצה אותך פה? אז מה זה אריכות ימים? איכות. איכות חיים. אתה אומר, תכבד את אביך ואת אמך, למען אריכו ימיך. אם אתה מכבד, תחיה 119. אתה לא מכבד, תחיה 116. זה התורה. אתה רוצה לחיות נכון, אתה רוצה לחיות כמו בן אדם, תכבד את הוריך. כלומר, תהיה מכיר טובה. זה בן אדם איכותי. אדם כפוי טובה נקרא בתורה נבל. זה פרשת האזינו. עם נבל ולא חכם. אומר רמב"ן, נפל מהמינימום. נון פי או נון בית. לפעמים מתחלפות בית ופי. אתה רוצה להיות מכיר טובה. אתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. זה ספרי חיים. בראש שנה אתה עוד לא עסוק בתוצאות. כשיהיו תוצאות תגיד הלל. ראש שנה זה בניית הרצון להיות אלה שמסוגלים להלל את השם. זה עוד לא הזמן להגיד הלל. למה ספרי מתים פתוחים? לא המתים יהיה הללויה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להלל אותך. השם שפתי תפתח. מה צריך להגיד היום? ופי יגיד את רצוני, את חוויותיי, את זרימותיי, את ריקודיי. לא מופיע שם. ופי יגיד תהילתך. אני רוצה להלל אותך. מה שאתה רוצה להכניס בבקשה הזאת, תכניס. אל תשכח. בשביל מה ביקשת? בשביל מה קיבלת? זה השם שפתי תפתח. ופי יגיד תהילתך. איפה אומר את זה דוד? באחד הפרקים הכי קשים, פרק נון א'. שם הוא אומר, את טיבה בצורך את ציון, תבנה חומות ירושלים. בלי ירושלים, בלי חומותיה, לא תחזור רוח הקודש של דוד. לא תחזור אליו השכנת שכינה. אז אם ככה, גם ההכנה לראש שנה, וגם ראש שנה בעצמו, זה באמת לא בכדי שפרשת ניצבים יהיה, מכינה אותן. זה לתקן את שרירות הלב. להסתכל על המציאות הנפשית והמוסרית והרוחנית לא בעיניים רק פרטיות, אלא בעיניים של שליחים, של שליחות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבאת, האחריות בהם נפש כל חי, ברוך חי אלוהים. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות. אני לא יודע למה מברכים, תכתב ותכתם לאלתר בספרם של צדיקים גמורים. הרי לפי הגמרא במסכת ברכות, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז אומר הרבי מקוצק, למה? כי הם גמורים, הם לא מתפתחים. אז למה אדם מאחל אחד לשני בראש שנה, תכתב בספר של אנשים גמורים? אלא כנראה הכוונה, תכתב בספרם של צדיקים משתלמים, מתחדשים. זה הכוונה כנראה. גמורים ברצון להתחדש. אז תכתבו ותחתמו בספרם של צדיקים משתלמים. עם כל בית ישראל.